ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שנה שעברה היה סיפור, הבאנו סיפור על אדם הראשון שראה שהיום מתקצר והולך. אדם הראשון ראה שהיום מתקצר והולך, כלומר התקופה של השנה הלכה והתקצרה, וכתוצאה מזה אמר אוי לי, בוא חברים, אמר אוי לי שמה בשביל שחטאתי, שסרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי ניטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופה טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולמו, הלך ועשאם 8 ימים טובים. אדם הראשון, אני לא אכנס לסיפור הזה, אני רוצה להיכנס לסיפור הבא, אבל זה שני סיפורים שהם תאומים. אדם הראשון בגדול ראה שהיום מתקצר והולך. מה קורה? החושך מתחיל לסגור עליו. העונות של השנה משתנות. עכשיו מבחינתו, סליחה? כן, לא, כתוצאה, אז זה עוד שאלה. היום, לא היום, נכון, לא העונות, סליחה, היום מתקצר והולך, נכון. היום מתקצר והולך עד תקופה טבת, שבאמת היום חוזר ומתארך. אתה צודק. הגמרא מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א. ואז אדם הראשון אומר שאוי לי שמה בשביל שצרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו. אדם הראשון אומר וואי, בגלל שאני חטאתי קורה מה שקורה. ואז הולך אדם הראשון ועושה 8 ימים טובים, ואז עומד אדם הראשון, עומד וישב, זה ביטוי מאוד מעניין, 8 ימים בתענית ובתפילה, כיוון שראה תקופה טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. פתאום הוא רואה שהיום עוד פעם מתארך, לא? אז הוא אומר, בואי נעשה מנהגו של עולם. ואז, סליחה?
למה לא ייחס את זה לתשובה שהוא עשה?
שאלה יפה מאוד. אני תכף אתייחס לדברים שלך, אבל במאמר מוסגר, אני חייב לומר את זה, דווקא בעקבות השאלה הטובה הזאת. תדעו לכם חברים, אני אומר לכם, ואני אחפור לכם עד גזע המוח בדבר הזה. דווקא הסיפורים שאנחנו הכי מכירים אותם, דווקא האגדתות, דורשות מאיתנו כישרונות בלתי רגילים, מאמצים, והבנה עמוקה מה מסתתר מאחוריהם. אני אומר את זה עשרות פעמים. הרבה פעמים עולם האגדת משלם את המחיר. בינינו, אנחנו לומדים גמרא, אז אנחנו, ברוך השם, צריך להזיע בלימוד גמרא ולעמול בלימוד הגמרא. ואז מגיעה האגדת וכולם עושים, אפשר לנשום לרווחה. בוא, תריץ, תריץ, אגדת. ואנחנו לא מבינים ששם מקופל החזון שלנו. איך אנחנו בונים את החיים שלנו? התורה בנויה משני חלקים, מהצד הפרקטי ומהצד ההגותי, הפנימי, הרוחני, איך אנחנו מחוללים שינוי באישיות שלנו. כן, בסופו של דבר זה גם מהותה של ישיבה. מהותה של ישיבה זה לא להגיע בסופו של דבר, גם אם ניצלתי את הזמן מצוין, אחרי 5 שנים או כך וכך שנים נפחתי לחמור נושא ספרים. ככה בלשון החכמים. חמור נושא ספרים. הוא נשאר חמור, אבל יש עליו טונות של ספרים. כן, זה לא בלבלבלבלבל כמה ידע אתה יודע, אלא מהפכה שאתה עשית באישיות. ולכן, אני מציע לכם, פעם הבאה שתפגשו אגדתה, תגמרו לקרוא את האגדתה, ואם זאת אגדתה שהיא כוסו חכמנו מפורש, אבל היא גם כתובה בגמרה, כן, אז בכלל תיקחו אוויר ותשאלו את עצמכם, למשל, אני נותן לכם כלי, נקודה למחשבה, מה אתם הייתם שואלים על האגדתה הזאת? דווקא הסיפורים שהכי יודעים אותם. נגיד למשל שאלה מהבאה בכיוון הזה. למה לא תגיד שבגלל שחזרתי בתשובה העולם השתנה? זה עבד. למה הוא פתאום אומר מנהגו של עולם? עכשיו מה המשך? כתוצאה ממנהגו של עולם, מה הוא עושה? 8 ימים של מה? של שמחה. בשנה אחרת עשה לאלו ולאלו ימים של שמחה. כן, גם את אלה וגם את אלה הוא עשה ימים של שמחה. אז עכשיו זה מאוד יפה, זה כאילו מה שהבדיחה ידועה, מה משותף לכל חגי ישראל. רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, יאללה בואו נאכל. כן, איזה יופי, יאללה בואו נאכל. כל האגדתה הזאת היא דורשת, אומרת הרשני. אבל אני משאיר אותה רגע, אני רוצה לעבור לסיפור הבא. אגב, זה תקופה טבת, זה אומר שהסיפור הזה קרה בימי החנוכה. אני רוצה לעבור, לפני שאני עוזר לסיפור הבא, סליחה, אני רוצה רגע להתחיל מחנוכה. כותב הרב ככה בעניה. אומר הרב, מצוות חנוכה זה נר איש וביתו. הגמרא אומרת את זה. תפנה מה הרב כותב. מצוות חנוכה זה נר איש וביתו. המהדרין זה נר לכל אחד ואחד. המהדרין, מן המהדרין, מוסיף והולך. כולנו יודעים את זה, ישר הפוך למעלה למטה, חנוכה זה חג יפה, שהספרדים פוסקים כמו אשכנזים, והאשכנזים פוסקים כמו הספרדים. אתם יודעים את זה, שהשולחן ערוך פוסק כמו בעלי התוספות, והרמ"א פוסק כמו הרמב"ם. אולי כי זה גם אמירה שבחג מתן תורה שבעל פה, נקרא לזה ככה, אחד מחגי האור, כשאתה נמצא בעולם של אור, אין ספרדים, אין אשכנזים, אין למעלה, אין למטה, אין דתי, חרדי, לאומי, שלושת רבעים, עם כל הקופסאות וכל ההגדרות, יש תורה אחת שנחלקת ל-70 פנים, ואומה אחת, ואהבה אחת, ועוצמה אחת, ותלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. אני כל פעם מתרגש, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אחד האחרונים שכותב, זה ידוע, אבל אחד האחרונים כותב על זה ברמה משתפכת. איזה יופי, החג הזה. הספרדים הם כמו אשכנזים, ואשכנזים הם כמו הספרדים. אבל אנחנו כדרכנו, חברים, התורה היא תורת חיים. אם אנחנו לא לוקחים את התורה למקום שאנחנו מתמודדים עם הסוגיות של היום בערב ומחר בבוקר, אז התורה נהפכת לאוסף נפלא של חוכמה אדירה, אבל היא לא נהפכת למקום של חיים. אנחנו, וזה רבותינו, מקיר אל קיר, קראו לדבר הזה. כלומר, אני חייב ללמוד את הסוגיה של חנוכה. לא רק להתעסק, לא מדבר על אלה שעסוקים רק בהלכות סופגניות, שאינגליש קייק עשתה בכלל יצירה מונומנטלית של תיקון ניצוצות והעלאת עולמות. צריך לדון בסופגניה שהופיעה בדורנו, שהיא ריבת חלב, ושמרים מרמם את כל הדרושים וכל הדברים האלה. מה התהליך הרוחני שאני עובר בחג החנוכה? אתם יודעים מה? לא רק התהליך הרוחני. מה התהליך הנפשי? אנחנו נדבר על זה הרבה מאוד. עולם הרוח הוא העולם שמקשר אותי עם קודש הבריחו. עולם הנפש זה הכלי שעולם הרוח יושב עליו. זה קשור לעולם המידות. זה קשור לאישיות שלי. זה המפגש שלי עם העולם. אני לא שני חלקים. זה לא שאני דתי מאוד, רוחני מאוד, ובחלק השני של האישיות שלי אני לא מחובר. הגמרא מדברת על זה, נגיד אדם שיש בו הרבה תורה ואין בו מידות. ספר בראשית נקרא ספר הישר, כי לפני שאתה בא ללמוד תורה, העמדה הנפשית שלך צריכה להיות תיקון המידות. עכשיו אני במקום להגיד את המילה תיקון המידות, אני רוצה להגיד משפט יותר חריף. אתם יודעים מה זה תיקון המידות? המהפכה באישיות. איך אתה נהיה אדם אחר? אדם באמת של אור. של אורה בעיניים וקדושה בפנים, ולא כי אתה רואה מישהו ואתה מתחיל לעשות לו את כל הפלפולים ופלפולי הפלפולים וכו'. אני לא מזלזל עכשיו בלימוד, חס ושלום, התורה היא חיינו. אני מתכוון מהפכה באישיות, אני מתכוון שהזוגיות היא אחרת, אני מתכוון שההורות היא אחרת. עוד פעם, ולא כי לקחתי ושמתי כיפה עליהם. אני עוד כמה מילים, למרות שפעם דיברנו על זה. אמרתי לכם מה זה נקרא תופעת הכיפה על. אני אגיד, שולחן ערוך אומר, שלושה שאכלו ולא אמרו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מה המשמעות של להגיד דברי תורה על השולחן? משמעות הדבר, לעדן את השולחן שלך, כדי שלא יקוים בו הפסוק וירד העית על הפגרים. כן? ואמרתי שיש מסעדות שאפשר לשים כותרת חס ושלום, אני לא עושה תעמולת נגד ל... כן? אבל אפשר לקרוא להם קברות התאווה. כן, את עכשיו, אני יכול לשים על זה כיפה. אני בן אדם, נכנס לאיזה מסעדה, מרבית, כן, סנטים חופשי, אבל אנחנו ישראלים, נכון? יש לנו לב דאורייטה, לא תהיה פרייר בעמך, נכון? בחינם, אני לא אקח פעמיים, לא אקח פעמיים, בטח אני אקח פעמיים, זה לא תהיה, זה איסור דאורייטה. מה קרה? אני גם מחזק אותו. אני אומר, כאילו, אתה עושה כבר מהחולשות, אתה עושה לזה אידיאל. זה גם חשוב. אתה יודע, במצב הכלכלי חשוב שנבוא למקומות כאלה. חשוב. הנה, שמתי כבר את הכיפה. יושבים שלושה, מרביצים ארוחה, שהשולחן נראה כמו אחר כך, כמו שיעור בגיאוגרפיה, קרי השבר הסורי-אפריקאי. ואז, אחד חצי מת, אני מספר לכם ממעצים שקרו, חס ושלום עבדכם, אחד נראה חצי מת, גופה מהלכת, אז אני אומר שניים. וכה אחד אומר לשני, אתה תגיד דבר תורה. זאת אומרת, אני לא שומע אותך, אני מפחד להתעטש שלא יופ לך אבזן, יעזור לך את העין. מה זה תגיד שלא יזו אתכם מתים? כל השולחן נראה כמו בית כברות. זה נקרא לשים כיפה על השולחן. כתוב, שמתי כיפה. כן, זה כמו מישהו שנכנס לבית כנסת, אתה לא מזלזל ביהודים המתוקים מדבש, בניו בני בכוניו של הקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים אתה מרגיש שכאילו, אתה רואה, כאילו, הכיפה מונחת, הוא נכנס, כאילו, אתה יודע, פה יש את מערך הנון מם, כן? ופה, כאילו זה, יש לו כיפה לראש, יש לו כיפה לראש. הוא יהודי מתוק, הוא יהודי מתוק. אבל אתה מבין שזה כיפה לראש. זה לא כיסוי על הלב. לכן, בוא נחשוב מה זה חנוכה. אני רוצה לקחת את חנוכה לסוגיה מאוד רלוונטית לימינו. אני, למעשה, אני, ילדותי עברה במילניום הקודם, למניינם, פשוטו כמשמעו, תתפלו לדעת. פעם, אתם לא תאמינו, כדי לדבר אחד עם השני, ממש היית צריך לדבר רק דרך טלפון נייח. כן? לא היה דבר כזה. עכשיו, אני לא אומר שצריך לחזור לתקופה המוקדמת, המהלכים שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם הם אדירים. אתם מבינים? אם אנחנו עכשיו ננסה לשים בלמים ולהגיד לא, 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 אנחנו רק מזינים את הפיצוץ. ריבונו של עולם מציב לנו אתגרים בדור. עכשיו השאלה, האם אנחנו רואים אותם בקטנות או בגדלות? איך אנחנו ממנפים את העוצמה? שיגידו לכם, בואו תגידו בבקשה דבר תורה בחנוכה. אני אכפור לכם את זה 20,000 פעם. שיגידו לכם, מי שמכם ירצה להמשיך לכיוון, נגיד בוודאי הנהגה קהילתית, חינוך, לא משנה, כולנו מצווים להיות תלמידי חכמים. אתם יודעים מה זה להיות מצווה להיות תלמיד חכם? דרך אגב, איך השיר הולך? השירים מי ש... שמה?
גדל.
גדל או גדול? גדל בתורה, נכון? אשרי מי שגדל בתורה, למרות שזה סותר אברהם פריד מפורש, או מרדכי בן דוד, או לא זוכר מה, להיות גדל בתורה זה תהליך של חיים. אתה כל החיים גדל בתורה. רב אברהם שפיר הזצ"ל היה אומר לנו ככה, כולנו מצווים להיות מחוברים לתורה. רמטכ"ל צריך להיות תלמיד חכם, איש הייטק צריך להיות תלמיד חכם, וגם, לא נעים להגיד, גם רב צריך להיות תלמיד חכם. רב זה לא ג'וב, זה אחריות. אבל צריך לדעת, אני עוד פעם אומר, השייכות של כל אחד מאיתנו לתורה היא דבר שרלוונטי לכולם, לא רק לרבנים או לא רק לתקופה שאתה בישיבה. עכשיו מזמינים את מרנן ורבנן להגיד דבר תורה. בינינו, על מה נדבר? אני רוצה להציע אופציה לדבר, כי בדרך כלל, בוודאי אם ציבור כללי יזמין אתכם להגיד דבר תורה, הוא יצפה שתגיד, עונר לדקן, למה? כן, יש שיר שהופיע להנדסה, לא יודע אם זה... פגשתי, למה המתנח נשאר לי בתיק? בצבא. אבל לא משנה, לענייננו, אם אתם הולכים לדבר על צורגניות ושמן ובאנו חושך וסור החושך על השחור, בסדר. אבל אולי בואו נציף סוגיה אחרת לגמרי. הסוגיה היא נר איש וביתו, ועל זה אני רוצה לדבר. רבותיי, יש מדרש שאומר ככה, עציתי להביא אותו לפניכם, אבל בגלל קשיים טכניים לא עלתה בידי. שהיוונים גזרו על לשבור את דלתות הבתים. אתם מכירים את המושג הזה, נכון? דיברנו על זה פעם? יש גזרה מאוד מעניינת. שהגזרה של היוונים הייתה לשבור, שימו לב, את דלתות הבית. אני רוצה עכשיו שתשימו לב, כי זה מבחינתי אולי אחת הסוגיות של הדור הזה. באמת, בלי הלשנה. אולי, בעיניי, אולי אפילו הסוגיה. לשבור את דלתות הבתים. הרמב״ם באיגרת תימן מתייחס לדבר הזה. הוא אומר, למה היוונים ציוו לשבור את דלתות הבתים? כדי לוודא שהגזרות שלהם נאכפות. הגזרות, על שבת, על המילה, על כל הדברים האלה. אבל עבדכם הנאמן מבקש ללכת לכיוון אחר לגמרי. לא, לא חס ושלום, לא הכיוון אחר לרמב״ם בגלל נגד הרמב״ם. אלא על פי חכמים, על פי נתיב אחר. כן, אני, מה זה, יש ביטוי בראשונים, מה יכול להגיד חיפושית נטולת ברכיים ויפחו שטרות עיניים. אז אני אפילו מתחת לזה. אבל אני רוצה רגע לדבר איתכם על לפתח מחשבת עומק. מה זה דלת הבית? חשבתם פעם על ההמצאה היפה בהלכות עירובים? בצבא אתם תיקרו מצחוק מזה. שיש את צורת הפתח. כן. כל החיילים, יש זה כאילו היום לרבנים צבאיים, לכל גדוד בעצם, יש ערכת עירוב. כשאתה כאילו מגיע לשפח, אז אתה, יש לך ערכת עירוב. אז יום אחד, עבדכם אני אמן, התגייסתי בשיעור ט' במרכז. כן, אז הייתי יכול להגיד לתלמידים, שלום בני. לא, לא לתלמידים, למפקדים. אז כאילו בטירונות, המפקד היה בשיחה, כבודו, אם אתה יכול, נרוס ל... אם אפשר, אל תתרח. בסדר? היה שיעור בהלכות עירובים, היה לנו אחר כך לתותחנים, היה לנו יום כיף. זה היה מצחיק. לדתיים זה היה, המרכז, הרמור, רמתגן, כל הזקנים. כן, אז לא דתיים, זה היה יום של העולם הזה. בריכה וזה וכל הדברים. לדתיים זה היה יום של עולם הבא, הרצאות בקריה. עכשיו אני אומר לכם, באותו זמן הבחנתי על הלכות עירובין, וכאילו, אז הייתי עוד איכשהו בסוגיות, הביאו לנו תלמיד חכם, התחיל לעשות לנו פלפולים בהלכות עירובין. עכשיו כאילו, אתה לא בסוגיה, שיטות ומחלוקות, מה קורה? יש כאן איזה... אפשר? מי זה? הביאו על יסלח לי. מה קורה אם עירוב צורת הפתח עוברת פה? מה קורה אם עירוב נופל? אם צורת הפתח עוברת פה, עוד בעמוד חשמל היא עוברת פה. דיון גדול, האם זה צורת הפתח או לא צורת הפתח. עכשיו, כל זה טוב ויפה. אחד מהעולם הזה עבר לעולם הבא. בסדר? היה איזה חייל שהתבלבל, ובמקום ללכת לעולם הזה, הוא לא היה דתי, הוא הגיע לעולם הבא. אני אומר לכם, הבן אדם ישב בשיחה, הוא זה דוקטור, והיה משוכנע רשמית, חגיגית,
משוגעים.
כן, שלכל, שבאמת יש בעיה חמורה עם הדתיים. כי שם,
פרעו, מדבר. זה עובר פה, עובר פה, עובר פה,
עכשיו הוא מנסה להחזיק ראש, אני אומר לכם, אני כבר מתחיל לדחות, ויש לך את זה, הוא יושב ככה ומסתכל, והיה שם סיוך מוחות, היה ממש נפלא, באמת, התחילו סברות פה, סברות שם, הוא מסתכל, הוא כאילו, אתה לא עושה ככה, על מה הם מדברים? ואז הוא אומר, שמע, תגיד לי, אני אשכח את זה, הוא היה כזה, אומר, היה כזה מפתר כבר, הוא אומר, תגיד, באמת אכפת לאלוקים, אם החוט עובר פה, עובר פה, כאילו השתי סנטימטר, אז זה חברים יקרים, מה שאנחנו מרבים לדבר בכל שיעורי אמונה, שאנחנו חיים עם תובנות שלמדנו אותן מהגננת, חד וירו מודה, תשלימו את הגננת החסרה שלכם, והעולם האמוני נראה איך שהוא נראה. אני רוצה לדבר על צורת הפתח. בעירובים, אני לא אכנס עכשיו לכל הלכות עירובים, זה מאוד מעניין. אם אתה עושה צורת פתח, זה נקרא כמו מחיצה. נכון? בגדול, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים ההלכתיים. נכון? יש את צורות הפתח האלה, העירוב הזה, אתה רואה את חוט העירוב, אתה אומר, עכשיו החוט הזה זה ממש מחיצה. ממש, נכון? יש שני עמודים, עובר חוט וזה מחיצה. אני אומר עוד פעם, האתגר של התורה של ימינו חברים, בתור תלמידי חכמים שמתגדלים, אתם נדרשים איך בעולם ההלכה אתם מגלים את העומק. איך תגלו בעולם ההלכה את העומק? מה רוצים להגיד לנו? כל כך הרבה נכתב, מהר"ל, רמח"ל, רמב"ם, רמב"ן, שלה הקדוש, הרב קוק, חסידות, בטניה, מתנגדים חסידים, וכל החלק הזה מונח לו הצידה. עכשיו אנחנו ניגע קצת בצורת הפתח. אני רוצה לדבר רגע על הבית. אני רוצה לדבר על המושג של פנים וחוץ. רבותיי, חג חנוכה עניינו הוא נר איש וביתו. כשאנחנו אומרים מצוות חנוכה נר איש וביתו, ההלכה מגדירה לנו מה זה החג הזה. החג הזה עניינו זה הבית, הבפנים והבחוץ. מה בפנים ומה בחוץ? זו השאלה. עכשיו אני מיד אדבר על צורת הפתח.
אני חושב להגיד רגע פה משהו שאני לא אשכח להגיד אותו. בסדר? סליחה.
איך אתם מכירים את זה? זה כתוב לשימוש פנימי, לשימוש המשרד. תרף נגיע לזה. אתם יודעים מה הבעיה של האדם? אנחנו חיים בשני כתבים, בשני רבדים. יש לנו את העולם הפנימי שלנו, ויש לנו את העולם החיצוני. יש לנו את העולם הפנימי, שזה הנפש, האישיות, מי שאנחנו באמת. ויש לנו את מה שנקרא תדמית. איך העולם פוגש אותנו. עכשיו, הרבה פעמים העולם פוגש אותנו בצורה מסוימת, ואנחנו לפעמים חושבים שהעולם פגש אותנו בצורה כזו או אחרת. לפעמים זה לא אותו דבר. יש את העולם הפנימי, ויש את עולם הבגדים. דיברנו פעם על הבגדים. בגד זה נלשון מה?
בגידה.
בגידה, נכון? כי מה אני עושה עם הבגד? בגד זה תחפושת. אני עכשיו לובש ככה, בסדר, בא לי להיות עכשיו ראש ממשלה. אני אלך, לא יודע מה אני צריך לעשות, לכבוד העניין, אני אקנה כמה חליפות, אשתי טוענת שאני כבר חייב להסתפר, כן, עוד שנייה, אני נראה כמו נזיר אחד, לא מקבל נזירות, אבל בכל אופן, שזה לא יתפס במילים, אבל בגד הוא מלשון בגידה. אם אני לובש בגד, אני יודע מה של איזה... היום זה כולם, לא יודע, כולם נראים אותו דבר, היום זה הפוך בהפוך. כדי להיראות אין, אתה צריך להיראות אאוט כזה. כדי לראות מישהו גזעי, אז אתה צריך לראות כמו כזה עם קרוע ולא יודע, מוזר כזה. אבל באמת, הוא נגיד, בימי קדם, אני רוצה להיות שר, שר ותפשר, מה שנקרא, נפש בגדי שרים, נהייתי שר. אומרים חכמים, הבגד הוא למשון בגידה. אל תשאלו אותי עכשיו מה זה יעקב אמר, ייתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. בסדר? זה שיעור שלם. מה זה בגד ללבוש? איך אתה מעביר את עולם הבגידה לעולם הלבוש? זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים. בגד זה בגידה. תחשבו בעברית, הייתי צריך להגיד, לבשת לבוש? התלבשת הבוקר? כן, לבשת בגד? לבשת לבוש? אם הייתי מדבר על בגד, מה הייתי צריך להגיד לבן אדם? בגדת בגד? בגדת? לא בגדת. בגדת או לא בגדת? יש לנו כאילו איזה קליק בראש, איזה מנעל, אני לא יכול להגיד את המשפט. אני בגדתי הבוקר. זה נשמע מאוד לא טוב. בגדתי הבוקר. כמו לבשתי הבוקר. זה לא נשמע טוב, נכון? אבל זה הבגד. זה העטיפה. החיים שלנו נעים בין המבנים ובין הבחוץ. תרבות יוון. זה לא רק התרבות של המפגש עם העולם החיצוני. כן? אלא זה המפגש עם עולם שמגדיר את עצמו ככולו חיצוני. שימו לב, זה שמיים וארץ. יפת אלוקים ליפת וישכון בעול השם. אתה אומר, יש מקום ליפיפות של יפת, לחוכמה של יפת בעול השם. אבל השאלה, האם העולם החיצוני זה חזות הכל? ולכן הסוגיה של חנוכה היא הסוגיה של דורנו. בדורנו יש דגש מאוד מאוד גדול על העולם החיצוני מול העולם הפנימי. בוא נחשוב רגע ביחד. כשרוצים לשכנע אותי לקנות מוצר, כן, אני לא בא עכשיו, אם מישהו חושב פה לעסוק בפרסום, אני לא מתכוון לעסוק את הפרנסה, אבל בכל אופן, איך זה עובד? איך זה עובד? מפעילים אותי לצורה חיצונית ומשכנעים אותי שאתה צריך את זה, אתה לא יכול בלעדי זה. כן, אני למרות לצערי הפלאפון האחרון שלי נפח חיים, ולמרות כל מאמצי החיים בחברת פלאפון, אללה ירחמו, הלך לעולמו, אבל עד אז אני לא אשכח את זה, כל פעם שפקח חוזה של חברת פלאפון, הייתי מקבל טלפון, מה עובדיה? כן. אתה, בתור לקוח ותיק של חברת פלאפון, מצוין אצלנו שאתה מסתובב עם מכשיר, שהוא כאילו מכשיר קשר צבאי, פעם מישהו אמר לי את זה, כאילו, מה, אתה מסתובב עם כאילו תותח. אתה לא מודע לביצועים היעילים של סמסונג 3000 כאלה, בית. כן, אבל אתה חייב אותו. אני אומר, לא, המכשיר שלי עובד. אני לא מבינה, אני נותנת לך אותו בהטבה. זה בסדר, הוא עובד. אבל אני נותנת לך אותו, רק אתה יכול לחיות בלעדי זה. זה עובד! אני חושב שהם הרגו לי את הפלאפון בכוונה שלו. לקחו אותו, מסכן, היה לו בטריה, התנפחה, היה לו, לא יודע, משהו, איזה משהו בבטן שמה. הם הרגו אותו. זה ככה. אז בגלל שרציתי לעזוב את החברה, הרווחתי. אבל ככה זה עובד, נכון? ככה זה עובד. הרי אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. אתה רוצה לקנות לחמנייה בסופר. כן? אם אתה רוצה לעבור, לקנות לחמנייה. לחמנייה. זה בריא, לא? נכון שזה בריא? למה אתה צריך לעבור דרך נתיב החתחתים ובדיוק הציר של הכניסה עובר דרך עולם שכולו טוב? קרי, במבה, במבה נוגת, במבה, מתי במבה, ביסלי, ואני באופן אישי אני יכול להגיד שהפינה הקשה אצלי זה פינת הנס קפה. כן, במיוחד שאני חושב על הקפה של הישיבה, כן, להבדיל בין החושך לבין האור. אז הנס קפה זה באמת הפינה החלשה, למה? כן? כי אתה באמת חושב שתיכנס לקנות לחם ותצא מזה בזול? עברת את הלחם, רצית עכשיו להגיע חלב? מה יש? תאכל קצת חלב. איפה החלב נמצא? אתה צריך הסעה משודרת, יצא לכיוון השני, שלא חד ושלום תפספס את זה. והדגים וכל מוצרי הבסיס, תשימו לב איפה הם נמצאים. מאחורה, מאחורה, מאחורה. במזרח, במערב, אני לא, במעריב, לא במאמר המעריב. לא יודע איפה זה נמצא. זה באיזשהו מקום, המקום, הגזרה פנויה, שאני מנסה להפעיל אותך חיצונית. אבל בזה זה לא נגמר. כמה פעמים בחיים אנחנו פוגשים באמת את עצמנו? באמת אבל. אם היה לנו זמן, הייתי, אמרתי לכמה מכם היום בחברותות, שזה אחד ההלכות תחומים של שבת, מאוד קשורים לזה. ברגע שאנחנו מבינים קצת מה חז"ל רצו להגיד לנו, אז פתאום ההלכה נהפכת לאהבה בתענוגים. אבל זה לא הנושא. אבל באמת, כמה פעמים בחיים פגשנו באמת את עצמנו? את המקום שלנו עם עצמנו. אתם יודעים איזה סימן יכול להיות, איך אני יודע מי אני באמת? יש כלל אחד, זה תפילה. איך המקום הרוחני האמיתי שלי משתקף בתפילה. עכשיו, זה לא באיזה מהירות, לא באיזה סלד, אתם יודעים מה זה סלד, סיבובים לדקה. זה לא באיזה מהירות, אם אני עושה ככה, או כאילו ככה, אם אני אעשה את זה בבית כנסת שזה קור מחצבתי בבגדד הקטנה שם כולם בן איש חייניקים, אם אני קצת ארים את קצב הסלד, אני יודע שהחכם הזקן ייתן לי על הראש. אמר לי כבר, אמר לי, מה, אני אהיה את האשכנזי? אמר לי, מלא אשתך אשכנזי, באמת אשכנזי, אבל אתה, זה לא במהירות של הקצב לדקה. מה הלב שלי, איפה הוא נמצא? אתם מבינים חברים, אדם יכול לדעת המון, באמת לדעת, ולהיות חמור נושא, חמור נושא ספרים. אני לא מדבר על בן אדם שחי בדמיונות שהוא יודע והוא לא יודע. קצת פה, קצת שם, כן, יש איזה פתגם יפה, כבר הזכרנו את בגדד, יש איזה פתגם יפה בערבית, זה אצלנו העדה העיראקית, אוהבים לאכול קובות כרגע. יש עניינים על פי הסוד, אבל גם על פי הפשט, הם מאוד טעימים. שכאילו יש פתגם, אני מאוד אוהב אותו, שמכל ציר לקחת חתיכה. בסוף נהיה לך קלקול בטן רציני. יש גם טיפוסים כאלה בחיים. הם לוקחים קצת מפה, קצת משם, בוחשים אותו, בום, יאה. הוא בטוח שהוא יודע את הכל. הוא יודע קצת פיקים פה, קצת שם, קצת פה, קצת זה, זה כלום. אני מדבר על בן אדם שבאמת יש פה. אבל השאלה מה האישיות שלו, איפה הלב שלך נמצא? מה הלב שלך נמצא? אמרתי לכם את זה בשיעור בשמונה פרקים, מה זה היה? בבניין אמונה. עם מה אני הולך לישון בלילה? שמואל הנביא הולך לישון? ומה המחשבות שלו? היכל השם. עם מה אני הולך לישון? מה, במילים אחרות, אם אנחנו מדברים על מה אני הולך לישון, במילים אחרות תגידו, מה אני, מה חולם? על מה אני חולם? אומרים חכמי החסידות, לא בכדי, חנוכה נמצא בשבתות, בפרשות החלומיות של השנה. חשבתם כמה חלומות יש בפרשות שלנו? יוסף, כל הפרשות של יוסף נמצאות כאן. יוסף הצדיק, כל השבתות של החלום נמצאות כאן. למה? מה זה חלום? חלום זה המקום שאתה יותר לעצמך ראייה קדימה. למה אתה חולם? למה אתה שואף? אמור לי מה חלומותיך, אומר לך מי אתה. זה לא כתוב בפתגם המקורי, אבל זה תוספה של יהודה עין, השם שמור במערכת. בסדר? אבל זה מאוד אמיתי. על מה אני חולם? מה החלום שלי לחיים? אני בונה את החיים, אתה תראו את זה, אז זה עדיין אולי קצת מוקדם, אבל בעזרת השם, כאשר מהרה היא שמה הרי יהודה, אמן ואמן, אתם תראו את זה, כשהחיים מתחילים ללחוץ אותך, על מה, איפה נמצא נקודת המשקל שלך? יש אנשים שיש להם את הכל, והם כל הזמן מבואסים שהתלוש שלהם הוא לא כמו שהם חושבים שצריך להיות. תלוש השכר הוא דבר חשוב, אני באמת אומר את זה. שולחן ערוך כותב, חשוב מאוד, גדול הנינה מגיע כפו, אבל השאלה אם אתה רואה משהו מעבר לזה. האם אתה רואה את העולם הפנימי? העולם של ימינו בנוי מתשתו של הבפנים והבחות. אני אומר לכם, אני לא מקנה בהתמודדויות של הילדים שלנו, כי בימי זה היה מאוד מאוד פשוט. הפער, המחיצה בין הבפנים לבין הבחוץ הייתה מאוד מאוד ברורה. היה בית והיה מחוץ לבית. לא כי היה, לא כי שמו נון ממים כאלה. אבל היה מאוד מאוד ברור שהבית היה כאילו מקום אקסטריטוריאלי. כאילו מקום home sweet house, איך אומרים? home sweet house, כן? כאילו המקום המתוק הזה, כן, כמו שאמרת, כן, זה בדיוק ככה. היום, בגלי לשמה נדוש, זה לא רק העניין של כל התואבות וכל הדברים שעושים ובאים. זה התשטוש של הבפנים ושל הבחוץ. אני אסביר. אתם עכשיו מצפים שאני אבוא ואגיד לכם ככה. פעם, בימי קדם, וזה נכון. נגיד, המפגש, ההתמודדות של אדם, נגיד, יצר העריות, היה מאוד מאוד מוגדר איפה הוא מתמודד איתו. ברחוב, בחוץ, שם, ופה. היום, עם כל זרימת האינפורמציה, הכל מטושטש. אתם מצפים שאני אגיד את זה, זה נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק מזה. זה היצר הרע שהוא פשיטה. אני מדבר על יצר הרע מסוג אחר. הרבה יותר מתוחכם, שהוא למשל, שאני למשל איבדתי את כוח הריכוז. היום בני אדם, לא אתם, אתם סופר מרוכזים, אבל היום תתפלו לדעת, אם סתם פגשתם בני אדם, לא יודע, תספרים על זה, היום כוח הריכוז צנח. למה? כי בן אדם דעתו מוסחת, מאוד מאוד מוסחת. למשל, יש שירות נפלא, בלי תשלום או עם תשלום. אתה יכול לקבל עדכוני אס-אמס של החדשות. תגיד, אתה ראש ממשלה או משהו? אתה צריך טלפון אדום? פתאום, יש לי חבר שהוא כאילו תחנת ממסע. כוס ימר, וואי,
היה שיטפון בטומבקטו, לא יודע איפה.
מה אתה אומר?
הקומציאנט הזה, כאילו, נכון. עכשיו, זה כדוגמה, שאני לא אומר כאילו להיות בתי כזה עצבני, לא אכפת עם העולם, נשרף העולם, ימותו העולם, זה כל העולם, ורק אני הקטן, השפט שבכולם, אשריך שאני בעולמך. ממש לא. אני רק אומר ברמה הפנימית, אני מצליח להתחבר למשהו או לא מצליח להתחבר למשהו. עכשיו, הסוגיה הזאת היא בכפלה כפליים. אמרתי לכם, בגלל שיש לי את הזכות ואת הכבוד גם לבוא במגע עם ריב ובוא תמך בית ישראל, עם ישראל צמא, צמא לתורה שתיגע לו בנקודות האלה. צמא, דבר איתי על זה. אתה מבין, אתה בא לדבר עם חבר'ה לא דתיים, סליחה, חבר'ה אין להם דבר כזה, לא אוהבתם אלא דתיים, לא דתיים, שהם בדרך לעבודת השם יותר גדולה. ברוך השם, בניו, בני, בכונם של הקדוש ברוך הוא. ואתה רואה שהם אומרים לך, אל דבר איתי על סופניות. דבר איתי על משהו שנוגע לנו לחיים. ואז אתה, נגיד חנוכה, אתה אומר, אתה יודע מה היוונים גזרו? זה היה שיעור מדהים, באמת, שהיה לי את הזכות לשמוע אותו לפי תלמיד חכם. ואחר כך הייתי באיזה פורום של אנשי חינוך, מחנכים, לא דתיים, שאמרתי, טוב, בוא נלמד איתם את זה. היה מדהים. אתם יודעים מה זה כשהנשמה של בן אדם נפתח? אתם יודעים טוב מאוד. אנחנו יודעים טוב מאוד. אדרבה, לפעמים הדתיים לכל גווניהם וסוגיהם נרדמים בשמירה. אנחנו חושבים שיש לנו את הגגון הזה על הראש, אז אנחנו בסדר גמור. אנחנו, הבעיות של הדור, זה לא קשור אלינו. זה קשור להוא, ההוא, כן, נכון, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. חכם. מי חכם? עליהם להגיד. ארבעה בנים. הבן החכם הוא הבן שלי. הרשע הוא הבן של השכן, שבגללו הבן שלי מתנהג ככה. הטעם הוא כאילו היהודי המסורתי, ושאינה יודע לי שזה סתם ישראלי אחד, עזוב. אז למה הגענו לעצמו, למה הפרשנות הזאת? נכון שזה קצת, חושבים חכם וטעם חכם, וכו'. זה בגלל הציורים בהגדה. לא נכון, לא נכון, לא נכון ולא נכון. מציירים את החכם ככה. את הרשע כמו איזה עבריין. את הטעם, איך מציירים טעם? נכון? שאני לא יודע לשאול, זה כאילו מישהו שנפל עליו בלוק. זה לא מה שכתוב. אתם מבינים? אל תסתכלו על הציורים. חכם, רשע, הרי החכם ורשע כמעט אומרים אותו דבר. לך תבדיל בין החכם לרשע. סתם כאילו ירדתי לפסח, כי ברוך השם כל החגים מתערבבים אחד בשני, אבל לענייננו, אתם יודעים מה זה לשבור את פתח הבית? זה אומר שאני נפחתי לאדם שאין לו פער בין הבפנים לבין הבחוץ. זה מדהים, מה זה משנה איזה גג יש לי על הראש? השאלה מה יש לי בלב? מה יש לי בלב? האם אני בן אדם שכל הזמן מתערבב עם הסביבה? בואו ניתן לכם דוגמה מה זה בן אדם שאין לו בפנים ובחוץ. מה הוא אמר עליי? מה הוא אמר? באמת הוא אמר עליי? מה הוא אמר עליי? הוא לא אמר עליי. הוא אמר עליי כך, יופי, אני בן אדם טוב. מה הוא אמר עליי לא טוב? למה מי הוא בכלל? כן, השאלה של כל ישראלי, כל קורס ממוצע, אתה מצפצף ישראלי בדרך, אתה עובר סדרת חינוך, הידי יוצאת החוצה, ולמה מי? אתה, נכון? נכון? עכשיו, מה זה, חשבתם פעם על הביטוי, הקנאה, האהבה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, תשמעו רגע את המילה הזאת. מה זה מוציא את האדם מן העולם? מה זה מוציא את האדם מן העולם? אתה חי בחוץ? אתה לא חי בפנים? אף פעם לא פגשת את עצמך? תגיד, אתה חושב שאתה מכובד בגלל שכיבדו אותך? אם אני מכובד, אם אני אדם רודף כבוד, מעולם לא היה לי כלום. עכשיו בואו נגיד איך, איך למדנו את זה בימי הגננת ירום מודה? בן אדם שרודף אחרי הכבוד, בשם הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואומר, כל הזמן עולה לי התמונה של הסמל בצבא. אומר, אתה רוצה כבוד? אתה תזיר פה! תרוץ, תרוץ! למה מי אתה, כן? אבל מישהו כזה, לא, קטנתי, מרגרינה כזה, הוא אומר, טוב, נו, מגיע, קח את הכבוד. יש בזה עומק אדיר, אומר המהר"ל. אדם שרודף אחרי הכבוד, מה זה כבוד? כבוד זה מלשון כבד, heavy, כן? כבד זה נוכחות. אם אני מחפש את הערכה שלי אצל האחר, סימן שאין לי משהו מעצמי. תבין מה זה הכבוד בורח ממנו? זה לא זה כזה שבוך הוא יוסף שם, כמו שמישהו אמר לי, חס ושלום, ומשחק בחוות נמלים, שזה אנחנו. חס ושלום. אדם שרודף אחרי הכבוד הוא יוצא מן העולם. מה זה יוצא מן העולם? אתה לא חי את העולם שלך. אין לך כלום. כי אתה חי בבחוץ. הפתח של הבית נשבר. אתה חי רק עולם חיצוני, עולם של רייטינג, עולם של אפקט הפפסי. עכשיו אני אהיה מאוד חריף, אבל אני חייב להגיד את זה. אותו דבר, בוודאי, גם בלימוד תורה ובהתגדלות בתורה, ובמפגש עם הנפש של התורה, צריך מאוד מאוד להיזהר. כן? אני לא מדבר על בניינס, מה שנקרא. אלא אני מדבר גם על בן אדם שיודע, אם אני לומד תורה, אם אני רוצה לפגוש את חוץ שבריחו את עצמי, או שאני עסוק באפקט הפפסי. או פפסי דה פפסי. וכו' וכו'. זה מוסיף האדם מן העולם. הגזרה של היוונים זה לשבור את דלתות הבית. זה ליצור תשטוש בין העולם הפנימי לחיצוני. אני כבר לא חי חיים משלי. אני חי חיים שכולם בחוץ. עכשיו תבינו למה היוונים, שהם היו מתאמרים באולימפיאדות, הם היו עושים את זה בעירום, לא בגדים. למה? בגלל שאתה מדגיש את הגוף, את החיצוניות. בוא, מה? נפש. גם השכל הוא דבר חיצוני. השכל יכול להיות הוד הקרח. זה קרח, השכל הוא קרח, הוא חייב להיות קרח. אסור לשכל להיות אש, כי אז אתה לא יודעים מגיע לשיקול הדעת. אבל אם אתה חי חיים רק של שכל, אז מעולם לא פגשת את עצמך. אתה שובר את דלתות הבית. בימינו, הרי הבפנים והבחוץ מטושטש לגמרי. אנחנו מוקפים, אנחנו יושבים פה, ורואים מה קורה בקצה השני של העולם. מה זה גורם לתקשורת של בין בני האדם? אני באמת אומר את זה, חברים. אני אומר את זה מתוך כאב. בימיי, אי שם במאה הקודמת, אי שם, אתם יודעים, אני צוחק, פעם שהמשקפיים היו כמו צלחות תקשורת. נראה, כאילו, יש תמונות שלי בכיתה ב', אני לא יודע איך לא נשבר לי אף, אז אתה יודע, כאילו, אתה מציץ בערך זגוגיות לעולם. כל אתה רואה כאילו במזרה, כולם הולכים, מתקן, קלטנו אותות מהמאדים דרך אגב, זה היה רשמי. אבל באותם ימים, כשרצית לשלוח למישהו שנה טובה, אז אתה באמת לקחת דבר שקוראים לו שנה טובה, וכתבת משהו מעצמך. מדהים! היום, לא, חבל, אתה כותב איזה אס-אמס כללי כזה, מצאת איזה ציטוט, גם לא חשבת עליו, גלגלת אותו באושר הגלגולים בגוגל, כן? מצאת את הציטוט, כן? ואז אתה כותב לעצמך, רשימת תפוצה, 400, לא יודע, 300 איש מקבלים את בפרוס השנה החדשה, ורקו שנה זה, ולעת זה, ראשונה וזה, ואומר לך, וואו, איזה דברים כתבת. זאת אומרת, וואו, אני כתבתי זה. האמת לא יודעתי מה שמתי, אבל זה נראה יפה. כפי שאמר לי את זה פעם. שאתה יודע, באמת. או נגיד, אתה שולח, לא יודע, לאבא, לאמא, אס-אמס, מזל טוב, חג שמח. אני לא אומר נגד אס-אמס. אני לא אומר עכשיו, בוא נחזור לימים שהכל עבד עם יונות דואר. בוא נעבור ליונות הדואר. אני רק אומר, זהרו שהבחוץ לא ישתלט על הבפנים. צריך את הבחוץ. אין הפלואים שיש את הבחוץ. בימיי אתה מתייבש בתור בשביל, אתה יודע מה, לקבל את זה, אני יודע מה, לשלם חשבון משהו. כן? היום הכל בשיחת טלפונים, במענה ממוחשב, 24 שעות ביממה. כל הזמן הזה שהתפנה, אולי מזמן לפגוש את עצמנו בבפנים, פילי פלאות. מצוות חנוכה נר איש וביתו. בראש ובראשונה, אני לא אכנס לכל אין היה, 7:20, נכון? אני לא אכנס, אין השאלה המסורתית. כמובן, אני לא אכנס לכל הדברים שהרב כותב באין היה, אבל אתם מבינים כמה חנוכה הוא רלוונטי? עיקר החנוכה זה נר איש וביתו. כלומר, עיקר הגזרה הייתה נגד, וזה רלוונטי לכולנו. גם אם אתה לא מהדרין, ולא מהדרין מן המהדרין, ואם אתם רוצים להבין מה זה מהדרין ומהדרין מן המהדרין, עיין באין היה, כן, בגמרא בשבת, דרומה, ותראו את העניינים של חנוכה, הדבר הבסיסי זה נר איש וביתו. תשימו לב מה זה צורת הפתח, זה פילי פלאות. אמרתי לכם, רגע, אתה עושה את הצורה הזאת, וזה נקרא מחיצה, וזה גם ללחוץ סוכה, דברים כאלה. בגדול. כן, אתה יודע למה? כי כשאתה מגדיר שיש לך פתח, אתה אומר טוב מאוד שזה הבפנים, וזה הבחוץ. גם אם הפתח קצת פרוץ, אבל כבר הגדרת בפנים ובחוץ. אז השאלה בחנוכה שלנו, אם פעם הגדרנו לעצמנו מה בפנים ומה בחוץ, מה אני רוצה להיות בחיים שלי? מה אני רוצה להיות שאני רואה גדול? איזה בית? האם החלומות שלי מתנגזים רק מסביב למקום של אני אקים חברת סטארט-אפ בגיל 23, אצא לפנסיה בגיל 24, ויגיע ל-OY בגיל 25? זה חלומות ללא דתיים.
חלומות לדתיים הם כדלקמן. יש גם חלומות חיצוניים. אני אתחתן עם אישה שבעזרת השם תפרנס אותי, אני אישה ולמד תורה, והרי ידוע שאין לך בן חורים כמו מי שעמל בתורה. כלומר, אני יכול ללכת לבוא חופשי, חבל על הזמן, ובעזרת השם בשבועתו היא עושה מצווה חשובה. היא כן. זה גם יכול להיות. אני בכוונה אומר את הדברים בחריפות, כדי שלא להיכנס למלכודת החיצונית, שאוטומטית, אם אני נמצא במסגרת, אז אוטומטית, אני 100%. אני 100%. הבעיה היא בכלל לא ממני. אבל זה שמה, אלה בשכונה מימון. שמה, נסכים איתך, מה, מצב קשה מאוד, קשה מאוד. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, אני אומר לכם, זה נוקב לי את הראש, זה לא עוזב אותי. כשהיו אומרים לו, אמרתי לכם את זה, כשהיו, והוא גם ספק בזמנות, כשהיו באים ואומרים לו, תשמע, היו תוקפים אותו, את הדתיים, או את הדת, או כל את מה, הוא לא היה אומר, איזה רשעים, איזה ככה, תסעו, תמות הזה וכו'. הוא היה אומר ככה, כנראה שאני לא קידשתי מספיק שם שמיים, ולכן אנשים מדברים ככה. אתם יודעים איזה מהפכה זה? אתם יודעים איזה מחשבה זאת, שאתה חי בהבנה שאתה צריך להרבות אור. לא שאתה מחפש, סליחה על הביטוי, איזה חילוני, ואתה אומר, בוא, הנה, חבר'ה, פלנגות, עליו! בוא, כולם, כולם, עליו, בוא, תחזיר אותך, בוא, נשמע, תחזור בתשובה. אני אומר לך מכל הלב. מה, אתה חושב שהוא לא יודע שאתה תופר אותו? אתה בא לתפור אותו. אתה בא לתפור אותו. אתם תהיו אישיות שכולה אור. שכשאתם תדברו שאנחנו, מה זה, אני מתפלל גם אני, שכשאני אגיד לאשתי בוקר טוב, מי רצון, יעמוד אדם ויגיד, וואו, זה בוקר טוב של תורה. ולא כי אני אומר לה, בוקר טוב אשתי. כן, אז אם אני קוקניק, אז אני אגיד בוקר טוב, זה בוקר של אורות הקודש, ג' קופת דבק, וכו' וכו', מעבור את חלל. ואם אני למדן, לא שקוקניק הוא לא למדן, אבל אם אני אפילו אוהב יותר את האיום, זאת אומרת, הבוקר, יש לדין אם עכשיו זה בוקר, או שזה טוב. כי לכאורה, יש מחלוקת בין המגן אברהם, האם הבוקר הוא מאזריך או לא מאזריך? אז זה בוקר או לא בוקר? אבל מה אמרת כלום? מה הבית שלך נראה? איך אתה מדבר על אשתך? איך אתה מדבר עליה? יש סיפור על רב שלמה זלמן אוירבך, אני סיפרתי לכם אותו, חברים, תהיו מוכנים, חופר עד גזע המוח היום. עוד פעם, חוזרים עליו. על אותו אחד, שבא לרב שלמה זלמן, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, באה אליו אישה, אמרה לו, הרב, בעלי לא שופך את הזבל. למה? הוא אומר לה, תלמיד חוכם. הוא באמת היה תלמיד חוכם. זה לא כבוד התורה. מה, נשפט זבל? באמת, הדבר הזה, זבל, כן? זה לא אני, זה כבוד התורה. ואני מתמוטטת. אז הוא אמר לו, נחמד בבוקר, צריך לקרות בדלת. תראו לכם שאתם פותחים בשבע בבוקר את הדלת, אתם רואים את גדול, אחד מגדולי הדור, בוודאי עמודי האור של הדור האחרון, עומד מול הדלת. אני באופן אישי הייתי מאבד את ההכרה, במקום. אני מספר את זה ואני חצי כזה באוויר, אז כל שכה, אני יכול לעזור לך. שלמה זלמן אמר, שלום, שמעתי שגר בו תלמיד חוכם, שזה לכבוד התורה לשפוך את הזבל. אז באתי לשמש תלמידי חכמים. מאותו יום והלאה, נפתרה בעיית הזבל. אתם מבינים איך אנחנו יכולים ליפול במלכודות? אתם מבינים מה זה? אני רוצה להיות צדיק. אשתי אומרת לי, בוא תעשה כלים. אני אומר לה, נשים, כתוב בגמרא, נשים עם בפני עצמם. אתם עם. ואני זוכר את המדריך חתנים, השם ירחם, יש חלק ממדריכי החתנים, שצריך להעמיד אותם לדין על שוטטות, אסור להם להסתובב בעולם. שהם אומרים לך, תשמע, נשים, אבל דבר, דבר. אתה אשתך תתחיל לדבר, אתה כאילו שים פקקים. עכשיו, אחרי שבע ברכות, אשתך באה ואומרת לך, רואה, אני חייבת לספר לך משהו. בראש נפתח התבועה, זה מתחיל. בסדר? הנה זה מתחיל. בסדר? ואז אתה אומר, אשתך באה ואומרת לך לעשות כלים. סיפרתי לכם שאני התערסתי. סיפרתי לכם את זה? בא אליי תלמיד חכם בגדדי. אמר לי, אומר לי, אם אשתך תבוא, אני לא אספר את כל הסיפור, רק את האנקדוטה. אומר לי, אשתך תבוא, תגיד לך לעשות כלים. מה תעשה? למד שם איזה בחוד שכמו, מה הוא יעשה? כאילו, עציר. כאילו, הוא מרצה עונש. הוא אומר לה, מה הוא יעשה? הוא יעשה כלים, מה הוא יעשה? אתה רואה פתאום כל העצבים. מה הוא יעשה? אתה מבין, כאילו, כל האומץ עלה לו. אומר לי, אתה תגיד לשני עוד חודשה וחוש חנטה, בחילור, חימור, חימור, חילור, לחדש עמיות כבבקה, הרי אני משרה שכינה בישראל. הוא צחק, אני צחקתי, הזקן כמעט הרביץ לי. באמת. הוא אומר לי, זה רק דרשות של שבע ברכות, שאומרים איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. אבל זה לא נוגע לכם, נכון? הרי אתה משמח אותה, אתה משרה שכינה. לא חסרים סיפורים, אבל כולם אומרים, אנחנו כמו רבה הרי, כואבת לנו הרגל. שלאישה כואב משהו, אז היא שותקת, אז זה טוב. אז כואבת לנו הרגל, נכון? כל מיני איזה חוכמולוג אמר לי את הדבר הזה. אתם מבינים מה זה בית ובחוץ? חוץ זה רק התבניות. בית זה עולם הפנים. ובית בנוי משתי מזוזות ומשקוף. איזה פילי פלאות. למה למזוזות קוראים מזוזות? למה מזוזה קוראים למזוזה? הרי מזוזה זה כל הציר. עליה יש גם את המזוזה. כי זזה. תפילה תבנית. וואו, תפילה תבנית. רק אני גומר את זה. מזוזה. יש לי דקה. תודה רבה, אתה תמיד מזכיר לי. מזוזה זה המקום שהדלת זזה. משקוף זה המקום שמשקיף על המזוזה. בית בנוי מחזון, השקפה, לא רק עליונה, גם לבית וגם מזוזה אל המטרה. נר ישובי טוב. ובנימה אופטימית זו, יהיה לכם חנוכה שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.